אני חושב שלא ייתכן. לכן אני כבר ישיבה שנייה לנושא הזה. המצב ששכונה בירושלים כופר עקב שנמצאת מחוץ לגדר ההפרדה ושהספקת המים אליה מגיעה דרך רמלה, דרך חברת המים של רמלה, המצב שחברת המים של רמלה מספקת להם מים פעם אחת בשבוע לכמה שעות, אני חושב שהוא מצב בלתי נסבל וצריך לשנות אותו מהיסוד.
איפה הבעיה? מי האחראי? מי האשם בעצם?
זאת שאלה מצוינת, כי באופן מסורתי מאז שנת 67 חברת המים של רמלה המשיכה לספק מים לשכונה הזאת, למרות שהיא שכונה ירושלמית ישראלית. ואני מניח שבסדרי עדיפויות של חברת המים של רמלה היא נמצאת בסוף סדר עדיפויות, ולכן מהמים שישראל מספקת לחברת המים של רמלה כמעט שום דבר לא מגיע לכופר עקב. ואני דרשתי אתמול לשנות את המצב הזה. קודם כל, אם ישראל היא זאת שמספקת את המים, היא צריכה לדרוש מחברת המים של רמלה קודם כל לספק את המים באופן נדרש לכופר עקב ואחר כך למקומות אחרים. ודבר שני, כי פה זה חובה שלנו. ודבר שני, לטווח ארוך, צריך לחבר את השכונה הזאת, כמו כל שאר השכונות ירושלמיות, למערכת המים הירושלמית גיחון, כדי שבאמת המים יהיו בברס כל רגע, ולא פעם אחת בשבוע לכמה שעות. אפילו לאז היום מדינת ישראל מספקת מים בתדירות יותר גבוהה ממה של השכונה הזאת.
עכשיו, זאת סוגיה שאנחנו כל קיץ, כל שנה עוסקים בה, שומעים את הקריאות הצילו של התושבים, וזה לא נפטר.
נכון. כי למעשה עד היום אני חושב שלא התעסקו בזה, לפחות מה שאני גיליתי לא התעסקו בזה ברצינות. הצלחתי, אני מקווה, להזיז את האירוע, כי כבר התקיימו כמה התייעצויות בדרג הבכיר, כולל ראש רשות המים.
אבל התשובה שלו קצת מוזרה, אבל התשובה שלו קצת מוזרה, שהוא לא בדיוק יודע למה ואיך, כאילו, נשמע הזוי.
אמרתי, לכולם משום מה היה נוח שמפילים את האחריות על חברת המים של רמלה, היא מקבלת מישראל הרבה מים, והיא מחלקת את זה כשבא לה, אבל אני חושב שהפתרון הזה הוא לא פתרון. בסוף זה שכונה ירושלמית, ולכן מערכות של ירושלים צריכות לדאוג לה, ובטווח קצר ישראל צריכה פשוט לשים תנאי לחברת המים של רמלה, שהיא לא יכולה לקפח את תושבי כופר עקב.
כוועדת משנה מפקחת. כוועדת משנה מפקחת, אתם יודעים אם חברת המים הפלסטינית מקבלת מים מספיק כדי לספק את הצרכים של כפר עקב, כי מדובר בשכונה בגודל של עיר.
כן, אבל חברת המים של רמלה מספקת מים גם לרמלה ועוד לכל מיני ערים ושכונות אחרות באזור, כאילו לכמות הרבה יותר גדולה. אני יכול להגיד לך שהיא מקבלת מים בערך יותר מפי שניים ממה שישראל מחויבת לתת במסגרת הסכמי אוסלו. אז ישראל הגדילה בצורה דרמטית את הספקת המים לחברת המים של רמלה מעבר למה שהייתה חייבת, כי באמת היה גידול אוכלוסייה באזור רמלה והם צריכים יותר מים, ולישראל היום יש מים, אז היא יכולה לתת אותם גם לשכנים. אנחנו היום מעצמת מים. אבל מה שלא תקין בעיניי באירוע הזה, שלאורך שנים אף אחד במדינת ישראל לא שם תנאי לחברת המים של רמלה, שהתנאי לתוספת מים שאנחנו מעבירים להם זה קודם כל לפתור את הבעיות של השכונה הישראלית, שהצינור היחידי שמגיע לשם הוא רק דרכם. בעתיד כמובן צריך לפרוס פנרת אחרת שתחבר את השכונה הזאת לחברת גיחון, אגב כמו שנעשה בשכונה ירושלמית אחרת מפי שואפת, שגם שם היו הרבה בעיות מים בעבר, ובסוף גיחון וחברת מקורות הזירו צינור מים עד לכניסה למפי שואפת, ולפעמים יש שם מים, עדיין המערכת לא עובדת בצורה תקינה, ועדיין אין מנגנון של גביית תשלום על מים, זה הרי חלק מהבעיה, כי גם במפי שואפת וגם בכופר עקב יש המון בנייה בלתי חוקית, ולמעשה הבנייה הזאת לפי החוק הישראלי אפשר לחבר אותה למים. אבל יש פתרונות, אותם פתרונות שעושים בפזורה הבדואית בנגב, שגם שם זה יישובים לא חוקיים, אבל עדיין מספקים להם מים. אותם פתרונות צריכים להפעיל, והפעילו אותם, במפי שואפת הפעילו אותם, והן אכן עבדו והביאו לפתרון, לפחות חלקי. ואותו דבר צריך לעשות גם בתקופר הקופס, ולא להשאיר את זה ככה.
אז מאחר ואנחנו ככה מסוכים, תרשה לי לנצל את ההזדמנות שאנחנו מדברים, במקרה וכן הממשלה תלך לעסקה ושחרור חטופים והקואליציה תיפגע ואולי תתפרק, האם תיתנו לה גב?
לא, קודם כל אם קואליציה תתפרק אז כבר הגב שלנו לא יעזור לה, כי אם סמוטריץ' ובן גביר יפרשו מהממשלה היא תיפול, בטח לא בגלל ארבעה מנדטים היא תיפול או לא תיפול, לכן זו שאלה לא רלוונטית. אני גם לא רואה כל כך מהר עסקה בינתיים, כמו שאני חששתי, סינבר הודיע שהוא לא מעוניין לשלוח נציגות חמאס למסע ומתן שהוצע על ידי ארצות הברית.
הוא אמר שהם מקבלים את המתווה של ביידן ועכשיו הכדור אצל הישראלים.
אבל זה לא נכון, הרי הוא יודע שיש מחלוקות פרשניות בין ישראל לחמאס מה זה בדיוק המתווה של ביידן, כי הוא לא היה מפורט, ויש מחלוקות על סוגיות מאוד רציניות שהמתווה הזה לא יקרה לגביהם. ולכן היה צריך להיות סבב מסע ומתן שכרגע חמאס החליט לא להגיע אליו ולהכשיל למעשה את העסקה ואת הסבב, לכן השאלה פה לא רלוונטית.
הרבה שיח היה סביב החלפת גלנט בגדעון סער.
אני חושב שהשיח הזה בעיקר היה בתוך מסדרנות הליכוד ולשכת נתניהו, כי בזמנו פנו אלינו עם כל מיני הצעות, זה דווקא לא היה קשור לשר הביטחון ודחינו אותם. וזה היה מזמן, בתקופה האחרונה לא היה לנו שום מגע בעניין הזה, והסיבה לזה שאנחנו לא שם זה מחלוקת על דרך ניהול מלחמה. אנחנו חושבים שהיא מנוהלת לא נכון, ולכן על זה פרשנו מהממשלה, לא בגלל תפקיד.
היא מנוהלת לא נכון לכולה או לחומרה?
אני לא יודע מה זה כולה או חומרה. מבחינת התוצאה, מדינת ישראל שמה לעצמה מטרות, למשל שחמאס יותר לא ישלוט ברצועת עזה, למשל שתושבי הצפון יכלו לחזור לבתיהם, והמטרות האלה הם אינם מוסדות וגם לא רואים אותם באופן, וזה סימן שמלחמה מנהלת לא נכון. אמרנו את זה לפני הרבה זמן, על זה פרשנו מהממשלה, ואין שום סימן שזה משתנה באיזושהי דרך.
יריב לוין רוצה להשלים ולהמשיך את המהפכה המשפטית, איפה אתם עומדים בסוגיה הזאת?
אנחנו סבורים שיש מקום לרפורמה משפטית רחבה, אבל רק בהסכמה, ובטח לא בזמן מלחמה, אלא לאחר מלחמה. יש לנו מספיק נושאים שמפלגים אותנו גם ככה, אנחנו בתקופה לא פשוטה למדינה, ולא צריכים להוסיף אש למדורה. ולכן אני גם חושב שמעשית, אין ליריב לוין סיכוי לגבש רוב היום בכנסת, למהלכים כאלה, ולכן אני חושב שזה יישאר ברמת הדברות.
אבל זה קורה באווירה ציבורית, הפחדה, האשמה, הטלת אולי סוג של מורה כלפי
לכן,
כל...
כן. לכן מדינת ישראל היום צריכה פחות פילוג משסע בין החלקים השונים של החברה, גם בתוך החברה היהודית וגם בין חברה היהודית לחברה הערבית, אלא כמו שצריך להיות בחברה שנמצאת במבחן, ובמלחמה זה סוג של מבחן. אנחנו צריכים לאחד כוחות כמה שאפשר בתוך המבחן הזה. אני מסתכל למשל, אני מסתכל על מה שקורה בצפון. המצב הזה של 10 חודשים ירי בלתי נפסק לצפון, הרי זה פוגע בכולם. מי שעוקב אחרי הודעות על האזעקות בצפון, וגם לצערי גם אחרי הנפגעים, אז לפעמים זה יישובים יהודים, לפעמים זה יישובים דרוזים, כמו האירוע הטרגי במג'דל שמס, לפעמים זה יישובים ערבים. אין קבוצה חברתית במדינת ישראל, לא משנה יהודים, ערבים, דתיים, חילונים, שהיא לא נפגעת מהמלחמה הזאת, ולכן מה שנדרש כרגע זה לאחד כוחות כדי לנצח במלחמה הזאת, וכדי שהתושבים יוכלו לחזור להיות בשקט בצפון מדינת ישראל.
מבחינתכם בחירות זאת מטרה רצויה? מטרה...
אנחנו אופוזיציה, כמו כל מפלגת אופוזיציה, אנחנו כמובן תומכים בבחירות. כמו שאמרתי, ממשלה לא יודעת נכון לנהל את המלחמה הזאת. בחירות בזמן מלחמה זה לא דבר רגיאלי, אבל ממשלה שמנהלת לא נכון את המלחמה, זה עוד יותר גרוע מבחירות.
בשאלה האחרונה, ניסיונך המיניסטריאלי, הפרלמנטרי, עוזר לך אולי להעריך איזה תגובה תהיה איראנית או של חזבאללה ומתי?
לא, אני חושב שברור שתהיה תגובה. השאלה היא זה לא איזה תגובה תהיה של איראן ושל חזבאללה, כי ברור שהיא תגיע והיא תהיה יחסית חזקה, אלא שאלה מה מדינת ישראל צריכה לעשות. וחלק מהביקורת שלי קשורה לזה שאנחנו כבר שבועיים יושבים ומחכים עד שחזבאללה או איראן יירו עלינו, ורק אז נדון מה תהיה התגובה שלנו. אני חושב שמלחמה הזאת צריכה להיות מנוהלת בדרך כזאת, שא' אנחנו הצד היוזם, ודבר שני, הרי איראן מנהלת את המלחמה הזאת נגד מדינת ישראל בידיים של כוחות אחרים. תראה איזה היקף של הרס ברצועת עזה וכמה סבל שם של אוכלוסייה, וזה בסוף משרת את האינטרס איראני. זה הרי זה לא משרת את האינטרס של תושבי עזה שהגיע לקורבן בגלל כל ההתקפה הזאת והטבע שהיה בשביעי באוקטובר. החיים שלהם לא נהיו יותר טובים מזה, הם נהיו יותר גרועים מזה. תסתכל, 100,000, יותר מ-100,000 לבנונים בדרום לבנון עזבו את בתיהם. הרי לא רק אצלנו יש פליטים, גם אצלם יש פליטים במספר יותר גדול. שלא לדבר על זה, איזה רמת הרס יכולה להיות בלבנון כמו בעזה אם המלחמה תתפתח למשהו יותר רחב. אפילו בתימן, בנמל שלהם הכי חשוב
חודדה, כן.
היה חודדה, היה הרס. ולעומת זאת איראן משלמת אפס מחיר. אז היא משיגה את המטרות שלה להכניס את ישראל למלחמת ההתשה בלי לשלם על זה מחיר, ולא אכפת לאיראן את המחיר והסבל של הציבור הפלסטיני בעזה או תימני בתימן או לבנוני. ולכן מדינת ישראל צריכה פה בעיניי כן לשנות את הגישה ולגבות מחיר מאיראן. רק כשזה יקב לאיראן המלחמה הזאת תסתיים, כי איראנים מאוד מאוד לא אוהבים לשלם מחיר בעצמם, כן? הם תמיד מעדיפים שמישהו אחר משלם את המחיר בשבילם.